שלום, אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו, והפעם אני ממשיך במשהו את דברים בסוגיה שדיברנו בשיעור הקודם. אולי זה מבחינת הקצב של הסוגיות הנלמדות בדף היומי, זה לרגע עצירה, אבל זה גם בעצמו בא ללמד שיש דברים שצריך לתת להם את הדעת קצת יותר אפילו מאשר ברגיל, כמובן שהדברים הם חשובים. ויש כאן בסוגיות שאנחנו דיברנו עליהן כבר בשבוע שעבר, כאן זה כפי שהזכרנו, כאן הסוגיות המרכזיות העיקריות של נושא כל כך חשוב כמו עניין של גיור, במצוות גיור ודרך הגיור וכל ההליכים של הגיור. אז לכן חשבתי שאפשר עוד ללמוד עוד הפעם את העניין, והפעם אני רוצה להתחיל בסוגיה שנמצאת בדף מ"ו עמוד ב' ועוברת לדף מ"ז עמוד א'. היא לא עוסקת פה, החלק הזה בגמרא לא עוסק באיך מתגיירים, אלא עוסק יותר בנאמנות של אדם לומר שהוא יתגייר. יש כאן דברים שבמידה מרובה הם מפתיעים, מפני שמצד אחד לפעמים ישנה נטייה כאילו להחמיר, וכאן יש דברים באמת מפתיעים מבחינת גדרי הנאמנות של אדם לבוא ולומר שהוא יתגייר. כי הנה אנחנו רואים פה כתוב ככה בגמרא, בברייתא, תנו רבנן, מי שבא ואמר גר אני, יכול נקבלנו? תלמוד לומר איתך במוחזק לך. זאת אומרת, להגיד סתם שהוא יתגייר, כתוב שהוא לא נאמן. אבל אם הוא בא ועידיו עמו, אז אם הוא בא עם העדים שלו, ביחד עם העדים, אז הוא כן נאמן, והגמרא אומרת על זה דרשה מן הפסוק. ועל זה אומרת הגמרא, אין לי אלא בארץ, בחוץ לארץ, מניין יש כאן איזושהי הבחנה בין מי שבא ואומר התגיירתי בארץ לבין מי שאומר בחוץ לארץ. תלמוד למר איתך בכל מקום שאיתך. אם כן, מה תלמוד למר בארץ? בארץ צריך להביא ראיה, בחוץ לארץ אין צריך להביא ראיה. דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר שבחוץ לארץ, דבר באמת מפתיע ביותר, רבי יהודה אומר שאם אדם בא בחוץ לארץ ואומר שהוא יתגייר, אז הוא נאמן להגיד שהוא יתגייר וזה בסדר. הוא יתגייר כדין, הוא כמובן אומר שהוא יתגייר כדין, הוא לא אומר, הוא יתגייר בפני בית דין, הוא לא אומר שהוא יתגייר בינו לבין עצמו, שזו סוגיה בפני עצמה בהמשך הגמרא, אלא הוא מדבר על מתגייר כדין והוא נאמן. אמנם חכמים אומרים, בין בארץ, בין בחוץ לארץ צריך להעביר היה. זאת אומרת, החכמים, ואפשר להניח שאנחנו יודעים שהלכה כמותם, הם סוברים שהוא נאמן בין בארץ, הוא צריך גם בין בארץ וגם בחוץ לארץ, הוא צריך בכל זאת להביא ראיה. אז לכאורה, לפי חכמים, חזרנו אל הדרך הרגילה של ראיות רגילות, הנה גם זה לא לגמרי פשוט. מפני שהגמרא מיד שואלת, אם באמת הם מביאים ראיה, אז מה זה העניין שחכמים אמרו שיש פה פסוק? זאת אומרת, קרא למה לי? הרי זה ברור, אם מביא עדים שהתגייר, אז מה יותר פשוט מזה? אז זה מה שגמרא בעצמה שואלת. אמר רב ששת, דאמרי שמענו שהתגייר בבית דין של פלוני. זל כדת החמינה לא להמנינו, כמה שמלן. זאת אומרת, הגמרא מה אומרת? שאפילו לדעת חכמים, לא מדובר פה על עדים רגילים. כי עדים רגילים, מה הפירושו של דבר? עדים שאומרים, ראינו שהוא התגייר. לא מדובר על זה. לא מדובר על עדים שאומרים שהם ראו שהתגייר, אלא עדים שאומרים שהם שמעו שהוא התגייר. הם שמעו שהתגייר. זאת אומרת, העדים מעידים שהם שמעו שהתגייר. ועל זה כתוב לפי חכמים, בניגוד לרבי יהודה. לפי רבי יהודה צריך עדים רק בארץ ישראל, ובחוץ לארץ בכלל לא. למה בחוץ לארץ בכלל לא? מה הסברה להבחין שבארץ ישראל, כאילו יש נעזו ההבנה, שבארץ ישראל זה כדאי להתגייר, זה כדאי להיות יהודי, כי יש כאן חיים בתוך עם ישראל, ויש לפעמים, כמו היום, שאומרים יש עטבות לעולים חדשים שהם מתגיירים. אז יש דבר כזה, אבל בחוץ לארץ בשביל מה כדאי לו לגוי להתגייר? איזו סיבה יש לו להתגייר? אז אם הוא כבר אומר שהתגייר, זה נותן לו איזה מקדם נאמנות. לכן, לפי רבי יהודה, זוהי הבחנה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. אבל חכמים לא סוברים את החילוק הזה, והם סוברים בין כך ובין כך, צריכים להביא ראיה. צריכים להביא ראיה, אז זכור הזה ראיה רגילה? לא. גם הראיה רגילה, עדים שאומרים שמענו, כי בדרך כלל, על כל עדויות האחרות שאנחנו יודעים, בדברים שבממון, בדברים שבנפשות, בדברים של דיני הראיות, אנחנו לא אומרים שעדים שיבואו ויגידו שמענו, זה יהיה נקרא פסול של עדים פסולים, מפני שזה עד מפי עד, ועד מפי עד הוא לא נאמן, והיה צריך להגיד, אני ראיתי בעצמי, לא ששמעתי שמישהו אמר לי שכך וכך היו הדברים. אז זה באמת חידוש מעניין שמפתיע, כמו שאמרתי בתחילת דבריי. צריך לומר בשביל הדיוק, תוספות באמת כנראה כל כך היו, נראה להם חידוש כל כך גדול, עד שהתוספות בעצם נוטים לדחות אותו. וכאן בתוספות, בדיבור המתחיל, מהו דתימה, התוספות אומרים שיש ספרים שגורסים אחרת, וגורסים מהו דתימה להמנינו, זאת אומרת להפך, החידוש הוא שהיה מקום להגיד רק שיהיה נאמן, אבל באמת לא נאמנים בצורה הזו, אלא לפי תוספות יוצא שצריכים מדווקא עדות גמורה גם על העניין הזה, כמו בכל... כמו בכל עדות אחרת שהזכרנו מקודם. לעומת זאת, בדברי הראש אנחנו נראה שהוא דווקא מביא את הפירוש הזה שבאמת העדים נאמנים, הוא באמת, גם הוא מדבר על זה כעל חידוש. והדברים ממילא נחלקים כבר בדברי הפוסקים, אנחנו נמצא בדברי הפוסקים, בדברי הרמב"ם בשולחן ערוך לא נמצא פה דברים מוחלטים, אבל בדברי הטור דברים מפורשים שעדי שמיעה נאמנים. כל העניין הזה, נקודת המוצא הזו, מלמדת אותנו שהעדות שיש לנו לגבי גירות היא לא נבחנת לפי הכללים הרגילים של עדויות, וזה חידוש, כי היינו יכולים לומר שזה דבר כמו של ממון, כמו ממון, כמו נפשות, כמו דבר שבערווה, ולכאורה זה אפילו הכי קרוב לדבר שבערווה, ובערווה אנחנו יודעים שצריכים שני עדים. פה מתברר שגדר העדות הוא גדר באמת שהוא קצת שונה, שהוא לא צריך עדות גמורה, אלא משמע, אם אני הייתי מגדיר את זה, לא צריך עדות גמורה לפי הלכות עדות, אלא צריך הוכחה ברורה, אבל לא חייבים לעדות ברורה. יש כאן איזה גדר שהוא מחודש. צריך הוכחה ברורה, ולא אף על פי שלא צריכים עדות ברורה. יש לנו כיוצא בזה, למשל, לגבי עדות על איסורים. אנחנו אומרים שעד אחד נאמן באיסורים. עד אחד נאמן באיסורים, אולי זה כמו איסורים. להגיד על גוי שהוא יהודי, אולי זה כמו איסורים. מי אמר שזה דבר שבערווה? אבל אנחנו רואים שזה גם לא בגדר איסורים, כי אם זה היה בגדר דבר שבאיסורים, אז היה מספיק עד אחד. פה אנחנו רואים שהם אומרים שצריכים שני עדים, אלא שני העדים לא צריכים להעיד כמו עדות רגילה. זה באמת מגדיר פה, יכול להיות שעדות רגילה ממש צריך רק בדבר שנוגע לבן אדם לחברו כזה, כמו דבר שבערווה, שהולכים ואומרים שבן אדם הוא יהיה מפסיד משהו כתוצאה מהעדות, שאישה אישת איש והיא אסורה, או שהיא גרושה ומפקיעים אותה מבעלה, ובעניינים של נפשות ברור שהולכים להפסיד אותו, ובדברי ממון, בדינים של ממון תמיד יש בן אדם לחברו, שהוא אחד מרוויח ואחד מפסיד. כאן זה רק באים לומר על מישהו כזהות שלו שהוא יהודי. יש לנו דבר כיוצא בזה, דווקא במסכת יבמות להל, בדף למתת יש שם דיון לגבי איך מזהים את האח של היבמה. אז גם שם למדנו שלא צריך עדות ברורה, אלא מספיק לנו אפילו ידיעה על ידי אדם שאפילו קרוב, אפילו עד אחד ממילא יאמר על היבם, על האח שהוא היבם. ושם הגמרא אומרת, כיוון שזה מילתא דאבידא לגלויה, דבר שעתיד להתברר לא צריך עליו עדות. באמת בנושא שלנו פה קשה לקרוא לזה מילתא דאבידא לגלויה, דווקא לא נראה כל כך שזה מילתא דאבידא לגלויה, אלא כמו שאמרנו זה לא ממש דבר שצריך עדות, זה באמת חידוש גדול, אלא מספיק לנו ידיעה שהיא הוכחה גמורה, ולכן העדים האלה על השמיעה הם נאמנים. זה בעצם חלק אחד של הדברים, כי זה מוביל אותנו אל החלק השני. מהו החלק השני? אמרנו בתחילת דברינו שמדובר פה על מי שידוע עליו שהוא גוי, וכיוון שידוע עליו שהוא גוי, אז הוא בא עם העדים שלו, ואומרים העדים, אנחנו שמענו, ראינו שהוא התגייר. באים התוספות ואומרים שכל מה שנאמר כאן זה רק בגלל שבאמת ידוע עליו שהוא גוי. מה יהיה הדין כשלא ידוע שהוא גוי? הוא לא ידוע שהוא גוי, לא ידוע עליו בכלל. ועכשיו הוא מגיע, בא בן אדם, ואומר, אני הייתי גוי אבל התגיירתי. זאת אומרת, כאן אין לו אפילו את העדים, אבל גם לא היה ידוע שהוא גוי. זה תוספות, בדיבור המתחיל, במוחזק, אומר, זה רבינו תם, שדווקא בדיידינן דעה ועובד כוכבים. כי אם לא יודעים, אז יש כאן כמין מיגו. מה מיגו? שהוא היה יכול לומר שאני ישראל. זאת אומרת, מוביל אותנו פה שאלה אחת, מובילה לשאלה השנייה. אם הוא היה בא ואומר, אני יהודי, באים אנשים, באים אלינו היום גם, באים תמיד דברים כאלו, זו שאלה מאוד מצויה. אנחנו לא מכירים כל אדם שמגיע, ומגיע בן אדם למקום, לקהילה, לעיר, לארץ, לכל מיני מקומות, אומר, אני באתי, מאיפה אתה בא? בא ממקום שהייתי. אבל מה, אני יהודי, אתה לא יודע עליו כלום, אז אומרים התוספות, אנחנו מקבלים אותו כיהודי, כי הוא אומר שהוא יהודי. זה שוב מוביל אותנו קודם כל לכך, שאם אדם אומר שהוא יהודי, אתה מקבל אותו כיהודי, וזה עצמו חידוש גדול. תוספות מוכיחים את זה מגמרא בפסחים, בדף ג' עמוד ב' במסכת פסחים, מובא פה בתוספות, שמסופר שם שבמקדש היה מישהו שהיה ידוע, אחד שהגיע, ובסופו של דבר נתנו לו להשתתף בקורבנות, בקורבן פסח. שיתפו אותו בקורבנות, אז אומרים התוספות, הכיצד? כשהוא אמר אני יהודי, כיוון שהוא אמר שאני יהודי, זה מספיק בשביל לשתף אותו. אומרים התוספות, כיוון שכשאם הוא אומר שאני יהודי, אז זה מספיק כדי לשתף אותו, אפילו אם הוא אומר שהוא גוי, זה גם כן טוב. זאת אומרת, אם הוא אומר שהיה גוי, אז זה גם כן מועיל, מפני כשהוא אומר גוי ונתגיירתי, אז זה מועיל, וזה מועיל כאילו מיגו. מה מיגו? שאם הוא היה רוצה, היה אומר שהוא ישראל. ושוב, כמו שאמרנו מקודם, אותו חידוש גדול שהיה לנו בחלק הראשון, הוא עוד יותר גדול, או לא פחות ממנו גדול בסוגיה הזו. כי כאן אנחנו מוצאים שאדם שאנחנו לא יודעים עליו, אין עליו ידיעה ברורה, אבל הוא בעצמו מספר לנו שהוא היה גוי והוא נתגייר. אז זה נאמנות, הראשונים מסבירים את זה, שזו נאמנות של הפה שאסר הפה שיתיר. כי אלמלא שהוא היה אומר שהוא גוי, היה יכול לומר שהוא ישראל. אז ממילא הפה שאסר או הפה שיתיר, והוא נאמן למר שהוא התגייר. זה באמת הלכה הזו מופיעה בדברי הרמב״ם. הלכה למעשה, אם מישהו בא ואומר שהוא גוי ונתגייר, הוא נאמן מפני שהפה שאסר הוא הפה שיתיר. אבל מעניינים דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שזה רק בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ הוא לא יהיה נאמן, ובאמת זה קשה, מפני שבגמרא אצלנו כתוב שדווקא מתי יש נאמנות יותר גדולה? בחוץ לארץ, כמו שהסברנו, כי בחוץ לארץ לא כדאי להיות יהודי, אז דווקא בחוץ לארץ יש נאמנות יותר גדולה. בא הרמב״ם ואומר בהלכה הזו הפוך, שהנאמנות של אדם לומר הייתי גוי ונתגיירתי היא דווקא בארץ ישראל. הרייבד באמת משיג עליו, זה הפוך, ההיגיון, בלי להיכנס לגופם של דברים, ההיגיון כאילו מוביל אותנו, הגמרא מובילה אותנו למסקנה הפוכה, ואילו הרמב״ם מחדש לנו, שאם הוא דווקא בארץ ישראל הוא נאמן. אומר המגיד משנה, אין קשר בין מה שהרמב״ם אומר לבין מה שכתוב בגמרא. מה שכתוב בגמרא זה כאשר היה ידוע שהוא גוי. כאשר היה ידוע שהוא גוי, אז הנאמנות שלו יותר גדולה דווקא בחוץ לארץ, מבני שכמו שאמרנו, לא כדאי להיות בחוץ לארץ יהודי. אבל מה שהרמב״ם אומר זה כשלא היה ידוע. כשלא היה ידוע, אז דווקא בארץ ישראל יותר מאשר בחוץ לארץ. למה? וזה באמת דבר יפה ונכון. מבני שבארץ ישראל, אם אנחנו מוצאים אדם רגיל, סתם, שאנחנו לא יודעים עליו כלום, אז אנחנו אומרים עליו, מסתום, היהודי. הרי רוב האנשים הם יהודים. אז כיוון שרוב האנשים הם יהודים, אז אם אני רואה בן אדם ברחוב, אני אומר גם היום, אני אומר מסתמה הוא יהודי. אז לכן, כיוון שמסתמה הוא יהודי, אז כאן כשהוא בעצם אומר לי שהוא היה, שהוא גוי היה, והוא התגייר, זה בעצם מוליך אותי להבנה, זה נקרא פשע שר הפשע יתיר, כי זה כאילו תלוי בו, הוא כאילו רק גרם לכך שהוא היה גוי, והוא נתגייר. אבל אלמלא שהוא היה מדבר, אז אני הייתי מניח שהוא היה דווקא אולי מן הסתם יהודי. זה באמת, העניין הזה פה נוגע בשאלה מאוד עקרונית של מה שנקרא הפה שאסר, הפה שיתיר. מפני שהפה שאסר, הפה שיתיר, מה זה הפה שאסר, הפה שיתיר? האם זה באמת רק מפני שהוא היה יכול לשתוק, או שזה בלי קשר לשתיקה שלו? וזה תלוי בסוגיה במסכת כתובות. בדף כ"ב עמוד ב', שם אנחנו מוצאים את הסוגיה הזו של הפה שאסר הפה שיתיר. האם זה דווקא באמת בגלל שהיה יכול לשתוק? מה היינו עושים איתו אם הוא היה שותק? לפי הרמב״ם אפשר להבין שזה הפירוש כאן, מפני שמה היינו עושים אותו אם הוא היה שותק? ובארץ ישראל אם הוא היה שותק הייתי אומר שהוא יהודי, לכן גם אם הוא אומר שהוא היה גוי ונתגייר הוא נאמן. בחוץ לארץ לעומת זאת, אם אנחנו מוצאים סתם בן אדם בחוץ לארץ והוא היה שותק, אז באמת לא הייתי אומר שהוא יהודי, להפך הייתי אומר עליו שהוא גוי. אגב, גם הסוגיה של תוספות מזכירים לנו ממסכת פסחים על אותו אדם ששיתפו אותו בקורבנות, זה היה בארץ ישראל, אומרים את זה, בזמן של עולי רגלים שהיו שם, אז כאילו מי שנמצא מן הסתם הוא יהודי. אז גם כאן, מכאן ההבחנה בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ אצל הרמב״ם. אבל צריך לדעת שאף על פי שזה כך, מה באמת הדין כאשר בא אדם ואומר אני יהודי? לא אומר אני התגוי והתגיירתי, אלא בא אדם ואומר אני יהודי, מופיע בקהילה ולאו דווקא בארץ ישראל, מופיע בחוץ לארץ. בדף המקורות פה שמצורף לשיעור אפשר למצוא את, למשל לדברי השח, השח ביורדיה, פוסק ממש מובהק הלכה למעשה, אומר, וזה דברים שמופיעים לפניו בדברי הבח ומופיעים בדברי המגד משנה, שמה? שאדם שמופיע בכל מקום בעולם ואומר אני יהודי, מתקבל כיהודי. דבר חידוש כשלעצמו, אם הוא אומר בפירוש שהוא יהודי. ולכן בעצם יכול להיות שגם כאשר הוא אומר אני הייתי גוי והתגיירתי, השוב הוא נאמן מצד הכוח הזה של הנאמנות של הפה שאסר הפה שהתיר, כי היה יכול להגיד שהוא יהודי. אבל זה לא בדיוק אותו דבר, מפני שהוא היה יכול להגיד שהוא יהודי, אבל הוא לא היה יכול לשתוק. זאת אומרת, יש לנו מין שני שלבים בעניין. אם הוא יבוא ויגיד אני יהודי, יש יותר סברה לקבל אותו. אם הוא יגיד שהוא היה גוי והתגייר, כאן אנחנו צריכים את הכוח של הפה שאסר הפה שהתיר, אז זה יותר מצוי בארץ ישראל, כיוון שהיה יכול לשתוק. והשתיקה בארץ ישראל מועילה לו לעניין הזה, שלא כמו בחוץ לארץ. זה מחזיר אותנו בחזרה אל מה שדיברנו בתחילת דברינו, מהי הנאמנות הנדרשת לגבי אדם שאומר אני יהודי, או לקבל אדם שהוא לא ידוע עליו אם הוא יהודי, לקבל אותו כיהודי. אנחנו רואים שזה לא הולך לפי הגדרים הרגילים של עדויות והוכחות, מפני שאנחנו עובדה היא לא צריכים שני עדים. אדם בא ואומר אני יהודי, ורב מתקבלים וככה פוסקים הלכה למעשה, אלא כמין הוכחה צריך. אבל החידוש הגדול ביותר זה שאפילו הוא אומר אני ישראל, כיוון שאין לנו ידיעה אחרת, אנחנו מקבלים אותו כיהודי, כי אין לנו שום סיבה להגיד שהוא לא צודק. וזה הוכחה מאוד, גדר מאוד מעניין, שאפילו כשלא ידוע עליו כלום, הוא אומר שהוא יהודי, שהוא נאמן. ורק כשהוא אומר כבר שהוא היה גוי והתגייר, אנחנו דורשים יותר הוכחה. עם עדים, כמו שאמרנו מקודם, או אולי אפילו הפה שאסר הפה שהתיר, כאשר יש הפה שאסר הפה שהתיר, שאם היה שותק, אז היה נאמן. הדברים האלה הם מאוד עדינים, כמו שאני אומר הרבה פעמים על דברים שאנחנו מדברים פה על קצה המזלג, אבל הם הלכתיים. כמובן שכאשר הדברים נראים חשודים, אז הדיינים צריכים תמיד לשים עין ולראות, אם אדם בא ואומר אני יהודי, לראות עד כמה אפשר להאמין בו, אם הוא אדם שנראה אמין. אבל אם הוא נראה אמין ממש בלי סיבה לחשד, אז רואים מכאן שלהפך, אדם אולי שיבוא בחוץ לארץ ויאמר אני יהודי, אז זה יותר טוב השאלו בארץ ישראל, מפני שבחוץ לארץ למה כדאי לו להיות יהודי? אז דווקא בחוץ לארץ להגיד שהוא יהודי, בחוץ לארץ יותר נאמן. בארץ ישראל אנחנו נגיד שהוא יהיה נאמן דווקא כשהוא אומר, אפילו כשהוא אומר הייתי גוי ונתגיירתי, כי אם הוא היה שותק אולי גם היינו אומרים שהוא יהודי. זאת אומרת, זה שני עניינים קשורים אחד לשני, אבל מאוד מיוחדים, ומלמדים אותנו הרבה על ההלכה המיוחדת הזו של גרים, שהיא לא כלולה בגדרי הראיות הרגילים. וכמה שזה קשה, ניסינו לומר את הדברים על קצה המזלג, ואידך זיל גמור בעזרת השם.